כן, אז עסקנו, אנחנו היינו בשלב של הבנת עולם השכר. הבנו שהוא חייב להיות חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. שבלתי אפשרי להפריד בין עצם העבודה לשכר, כי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגמול לנו שכר שהוא לא קשור לעצם עבודתנו, שאנחנו הולכים ומשלימים את עצמנו לטוב לנו כל הימים. אז לא ייתכן שהשכר הוא נפרד, כי אם אפשר היה להפריד אותו, הקדוש ברוך הוא היה הראשון שנותן לנו אותו גם ללא עבודה, אלא שהוא נתן לנו את הזכות לאכול מעץ החיים, ומכוח האכילה הזאת, סגולת האכילה הזאת, לחיות לעולם. אז עכשיו נשאר לנו, אם אנחנו הבנו את זה, אז כאן מתעוררת לנו שאלה מאוד מאוד קשה. כי בשלמה להבין את שכר העולם הבא אנחנו מבינים, ונבין בהמשך למה גם שכר מצווה הבאה על מלאכה, אבל התורה מדברת בוודאי גם על שכר בעולם הזה. אז איך אפשר להבין ששכר בעולם הזה קשור עם מערכת המצוות? הרי לכאורה ודאי שפה ודאי לא שייך להגיד שהדברים הם בעצם. הדברים הם לכאורה חייבים להיות מקריים. אז אם הם מקריים, אז איך אפשר להבין את הקשר בין פעולת המצוות לשכר שהוא לא בעצם? אתה להוסיף משהו?
אני יודע כנגיד מידה בעולם הזה, זה עדיין לא הופך את זה למשהו עצמי?
אולי, נחשוב מה אתם אומרים?
לא הבנתי, מה זה? חייב להיות מקרי, מה חייב?
הרי לבוא ולומר שיש קשר בין התפילים שלי לבין נקטיג ישמכם באיתם, הרי בשלמה אם זה דבקות בשלם, כן, אבל הגשם אנחנו כולנו יודעים ששייך למערכת היחסית. אז אם כן, אי אפשר לבוא ולומר שהגשם קשור בעצם בעניין של המצווה שפעלתי.
כמו לקבל כסף מעבודה, זה לא קשור.
אז לכאורה ככה, זה ודאי לכאורה נראה שזה שני דברים שלגמרי לא קשורים.
אז מה קשה? אם זה לא קשור?
לא, בקיצור, מה הקשר בין פעולת המצווה לשכר? איך התורה באה? אנחנו מבינים שבשכר האמיתי לעולם הבא הבנו שהרמח"ל אומר העבודה והשכר אחד הם. וכשמגיעים לענייני שכר בעולם הזה, אנחנו מבינים שזה לא חד הוא. אז מה הקשר? למה התורה קושרת את עניין המצוות, את עניין השכר במצוות? אפשר להגיד, אני מבין שזה מה שאנחנו חושבים תוך כדי השאלה. מי אומר באמת שזו מערכת אחת? יש מערכת כזו ומערכת כזו. יצא לפי זה שבאמת מה? התורה קושרת. אבל אני יכול לנסות ולהגיד שאפילו שהתורה קשרה את זה, באמת זה לא דומה. אלא באמת התורה לא מתכוונת לומר שזה שכר על המצווה, וזה לא קשור בדווקא למצווה, אלא הנהגה כללית שהתורה אומרת לנו שאם אנחנו נהיה אנשים הגונים, אז כמו על דרך הבא להתאר מסעין אותו, אז יכשירו לנו את תנאי עבודה, מבטיחים לנו הבטחה כללית שלא יהיו מעכבים.
ככה הרבה מעריך.
יפה.
למה ליצור מציאות כזאת הלכתית?
שמה?
מה שהרב טען עכשיו. אם בסופו של דבר אני אעשה את זה משהו ותנו לי אפשרות יותר טובה לעשות את ממילא מה שאני עושה, למה ממילא כבר חסמו אותי?
לא חסמו אותך? התורה העמידה לנו? לא. התורה בתחילת הבריאה כולה, העולם היה העולם הכי מושלם והכי תקין לקיים מצוות. אפילו הרע היה שקול 50/50, ולא היה כאן שום סטייה בשיקול. אלא מה? ברגע שאנחנו חוטאים, אנחנו מגבירים, מעצימים את כוח הרע, אנחנו כחלק מתולדת בחירתנו, זה גורם שהמציאות הולכת ומתקלקלת ומגביר, ואחר כך התוצאה תהיה שהעבודה שלנו תהיה הרבה יותר קשה. נגיד במשל הכי פשוט, אם אני ארגיל את עצמי, אני אכבול את עצמי להרגל מסוים, שיכבול אותי ולא ייתן לי דרור, אז ברור שיהיה לי מאוד קשה ללכת לעבוד את השם, כי אני כבול להרגל של עישון סיגריות, של כל דבר שאם אין לי אותו, אז אני לא בן אדם. אז כל אחד מבין שעל דרך זה, כמה שהאדם כובל את עצמו למערכת הרע, אז הרע כובל אותו, מכביד עליו, הוא יצטרך אחר כך לעבוד הרבה יותר קשה כדי... אז כאילו התורה מגלה לנו, תדעו לכם, הרע הוא צד שני במערכת, וברגע שאתם תמליכו אותו, אז כחלק משליטתו תהיה, אז יהיה עצירת גשמים וקשיים ושיבוד מלכויות, וכל מיני דברים שהם תולדות של שליטת הרע, שתולד את המעשים שלכם. כן.
מבחינת זה שהרע הוא כוח, זה לא שהוא עומד כאילו ביחס לטוב המוחלט של השלום 50-50, אלא ביחס לאדם, מבחינת האדם יש לו את הבחינה הזאת של ה-50-50, נכון? לא הגיוני שהרע הוא באמת משהו לטוב המוחלט, לא הגיוני שהוא עומד בסתירה לטוב המוחלט, אלא מבחינת האדם שבוחר, אז מבחינתו יש ב-50-50,
הוא לא עומד בסתירה כי אין לו שליטה. אבל
הוא גם מוגבל, הוא לא יכול להיות בכלל בהשוואה למשהו שאין לו.
אבל מה, אז למה בני אדם, אז למה כל...
כי זה אצל האדם אולי 50-50, לא?
פשוט, אף אחד לא חושב שהרע מעכב את רצונו. הרע הוא בסדרי המשפט שעומדים לנו, אבל הוא מעמיד אלטרנטיבה אמיתית. את תזלזל בו בגלל שהרוב בני אדם עד היום הולכים אחריו.
אבל זה לא בגלל לו עצמו, זה בגלל שככה זה אצל האדם ההסתכלות.
תקרא לזה כך. אני חושב שזו אלטרנטיבה אמיתית, יש לו רעיונות, ברור שבסוף הוא מדבר שקר, ואם אדם יחשוף את השקר הוא לא יתפתה, אבל השקר משקר ומפתה. כוח הפיתוי, יש לו כוח פיתוי. אז כמו שהרב יגר אמר שבאמת זה דברים מפורשים ברמב״ם, ככה הרמב״ם מפרש גם בהלכות תשובה וגם בהלכות מלכים. הוא אומר שבאמת שכר העולם הזה הוא באמת, הוא קורא לזה כמו תנאי עבודה, כמו הבטחה כללית לתנאי עבודה נוחי. והרמב"ם מפליג לשיטתו ואומר שכל מה שניתבו הנביאים לימות המשיח זה היה בשביל העניין הזה. מבחינת הרמב"ם ימות המשיח זה תנאי עבודה משופרים. עם ישראל בגלות נמצא תחת שיבוד מלכויות והוא לא יכול להגיע לשלמות שלו. הוא טרוד כל הזמן בקשיים ומעכבים, ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא תנאי עבודה אידיאלי. זו ההבנה של הרמב"ם. אבל קודם כל נגיד, האם זה מתיישב על הלב? אם לא היה לנו אפשרות אחרת, היינו צריכים להישאר בהבנה הזו. קודם כל, באופן הוגן, האם התשובה הזאת מתיישבת על הלב? לכאורה כן, אני רק שואל שאלה אחת, שהמשנה במסכת פאה אומרת, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה קצת קושיה. כי אם הפירות שאדם אוכל בעולם הזה, הם לא קשורים בכלל למערכת בעצם, אז החזל לא היו מגדירים את זה כמו קרן ופרי. זה בכלל לא קשור, זה שתי מערכות לגמרי שונות. יש מערכת אחת, שלה היא קרן לעולם הבא, אדם נוטע עצים בעצי הגן כל חייו, ויש כאן עוד מערכת שהיא לגמרי לגמרי מקרית, זמנית, חיצונית, שתיתן לך תנאי עבודה משופרים. אני חושב שזה בעצם מרמז לנו כאן שחז"ל התייחסו לשכר בעולם הזה גם כן כשכר למצוות, ולא כמערכת נפרדת.
מה הכוונה?
מה שהגדרנו
לפני כן, ששכר זה בעצם...
השאלה חוזרת. אם אנחנו נתחד את הבנת הרמב״ם, אז השאלה תחזור אלינו. אבל קודם כל צריכים להגדיר את הדברים.
מה הקשר בין
כיבוד הבא לרמת ימין? יפה מאוד. בסדר, זו בעצם, אתה מחדד את השאלה. אז הרמח"ל בדעת תבונות חלק שני, אני מקווה שאני חוזר עליו בצורה נכונה, הוא בא ומעמיד קומה פנימית יותר. הוא אומר, הוא לא דן עם הרמב״ם, הוא לא מביא את דבריו, אבל הוא מעמיד את הדברים בצורה לכאורה בהירה ופשוטה, שחייב להיות, הוא אומר, שגם שכר שהתורה מבטיחה בענייני העולם הזה, זה חלק בעצם מן המערכת. איך זה ייתכן? מה הקשר? שימו לב, יש לנו כאן הבנת חכמי האמת הולכת הבנה די עקבית. הרי הרמב"ם משיטתו, למה הוא לא יכול לראות בעניין, בשכר בעולם הזה דבר בעצם? כי הרי לשיטתו באמת העולם הזה הוא באמת בטל. והעניין הנצח זה נשמות ללא גופים. אז הרמב"ם לשיטתו חייב, זה הפירוש המקסימלי שהוא יכול לתת לנו לעניין שכר העולם הזה. אבל חכמי האמת שהעמידו את דעת הראשונים שחלקו על הרמב"ם כדעה עיקרית והכריעו בה, שוודאי העולם שלנו הוא עולם נצחי. התוכנית שהקדוש ברוך הוא ברא בראשית ברא אלוקים היא לא תוכנית לזמן מסוים, בין אם יגידו בעלי הפשט ששת אלפים לאו דווקא או כן דווקא, כל זמן שיהיה התוכנית הזאת היא לא זמנית. וגם אם נאמר, שימו לב, שלא, אז לא כנקודת הוויכוח, כי יהיו כאלו שיתנו שאולי היא נצחית במקביל לעולם נשמות. ככה נראה בדברי הרמב״ם, שהוא גם מבין שהעולם הזה הוא נצחי, אבל הוא נצחי כמקביל למציאות הנשמות. יש מסלול לאנשים עובדים ויש מסלול אחר לגמרי לאנשים נזכרים. אבל חכמי האמת באו וגילו לנו שאותה תוכנית קדומה של אדם הראשון בגן עדן מקדם, שהייתה אמורה להיסגר באכילת עץ החיים ולחיות בגוף הנשמה לנצח, זו התוכנית שלא תשתנה ולא תתבטל. ומהיום כשאנחנו רואים את המציאות שלנו, אנחנו רואים את הטבל, רואים את כל המציאות, רואים פה מערכת נצחית. היא תצטרך לעבור, המערכת הזאת, תהליך של זיכוך, של קור היתוך, שנקרא ביום החולחם מנומות תמות, אבל אחרי שנעבור את התהליך הזה, העולם חייב לשוב למצבו הקדום, למצבו הטבעי.
אותו
עולם. לא יכול להיות כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו. ואין דבר בעולם שנברא לזמן. בריאה אלוקית היא בריאה עם רעיון נצחי. איך היא תזדקך והיא תעלה? האם הבריאה שלנו היום היא תיראה באותה מידה, היא תיראה באותם תנאים באלף השביעי והשמיני? פשוט שלא. ונבין גם למה. כי בגלל שהיום כחלק מתוכנית העולם זה תנאי עבודה, בתנאי עבודה יש כללים של רע ואחיזת הרע ושליטת הרע, דברים שמכריחים שכל המערכת מותאמת, אפילו המערכת החיובית שלנו מותאמת לתנאי עבודה כאלו. אבל כל העולם יישאר במתכונתו. כל העולם יישאר בציור הנבואי האלוקי הנצחי, שהעולם הזה אין צייר כאלוקינו, הוא צייר פה תוכנית נצחית. אנושות, צלם אלוקים ברא את האדם, הגוף הזה אם הוא צייר אותו הוא חייב להיות יצירה נצחית, ויש פה מערכת שנלמד בהמשך באיזון המדויק בין מערכת הגוף למערכת הנשמה, כל זה יעמוד לפניו לנצח.
אז יש קשר בין השכר העולם הזה למציאות.
עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אם הבנו את ההקדמה הזאת, והרמח"ל ואומר, במצוות עצמם, הוא אומר בפירוש שזה לא כל המצוות, יש מצוות, הוא אומר, שתולדתם נולדת רק בנצחיות, אבל יש מצוות שיולידו שלמות גם במערכת החיצונית.
זה קשר עצמי שהוא לא מודע.
קשר עצמי, כן.
נכון, אביני.
נכון.
שהוא לא מודע.
איפה שחזל גילו לנו קצת, אולי נודע. באו חזל ואמרו לנו, לדוגמה, אסר בשביל שתתאשר. הם לא התכוונו להגיד לנו איזושהי סגולה. הם באו להגיד לנו, יש פה סוד גדול. המצוות מעשרות בתבואה פועלת שפע אלוקי בעניין בסוד התבואה. ואם אמרו נטילת ידיים גורמת לעשירות, אז גילו לנו איזשהו סוד מסוים בקשר העצמי של הדברים. אבל זה לא, הם לא פרזרו לנו סגולות. בתורה אין סגולות, זה מתרפא בדברי תורה, חס ושלום, מי שמבין שהוא עושה מצווה בשביל להתעשר, חס ושלום, אסור לעשות דברים כאלה.
אם אנחנו אומרים ששורש כל המצוות הוא אחד, אז אין
סגולה. הוא אחד בהבחנה אחת, אבל הוא נפרד בהבחנות אחרות. ודאי ש... אז אחרת למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתרי"ג, שיצווה במצווה אחת כוללת?
אני אומר, אני יכול להגיד שאותה סגולה בעצם...
אני לא יודע, אני לא מוסמך להגיד, אינני יודע. אילו ידענו, אם נמצא לזה מקור חזלי, אז רמזו לנו, אם לא, אז לא נדע להתתה. איך המערכת קשורה? מה?
קצת אמת על אם חוקותיי תלכו, ונתן את השדה פריו, ראשי שם מביא חזל, את השדה שאפילו עצי ישראל ייתנו פריו. אז הוא אומר שאם בני אדם, חוקותיי תלכו, אם אתם לא תעשו מעשה סרק, אז כל הבריאה לא תעשה סרק. זה גם סוג, נכון?
כל מה שאנחנו נרחיב את הדרושים עד כמה שידינו מגעת, להבין כמה העולם שלנו הוא בעצם קשור ברצון האלוקי לנצח, אנחנו נבין כמה כל המערכת כולה היא אמיתית ובעצם. זה מרומם את מציאותנו, זה לא התפיסה החלקית שכאילו העולם שלנו הוא בטל, זה לא מקדם אותנו. להוזיל את העולם הזה ולהגיד, זה פרוסדור במשמעות, שזה זמן וחבל להשקיע פה, כי הכל פה בעצם חסר משמעות. לא היינו, חזל לא מתקנים לנו תקנה, שמי שבונה בית בארץ ישראל, מברך בשם ומלכות, מציל גבול על מנה. נטייה, בניין, הבית, אתה עכשיו נוטע את השכינה לנצח.
מה רמחל
ולפי את השם
מתכוון?
זה הוא מתכוון.
שזה בעצם אותו עולם שבסוף מגיע כן. לתקליט.
שהחסיד, הבריות עצמה מתרוממות בשעה שמגיעות למיקומם הנכון. אם העולם, אדם שבונה בית בארץ ישראל כמציאות נפרדת, אז הוא לא הביא את המציאות לתיקונה. אבל אם הוא מציב את השכינה, נוטע את השכינה בארץ, אז הבית מתרומם, הבית הגיע אל השלמתו.
איך
נוגעים
את הנפטרים
אחרי? אז בפרק ג' הרמח"ל יגיד שזה קודם כל לזכור שזה רק תולדה של חטא אדם הראשון. אלמלא שהחטא אדם הראשון לא היה בכלל מושג של עולם נשמות, היה רק גופים ונשמות יחדיו. ואחרי שיש את החטא, אז יש להם מצב המתנה עד התיקון השלם, עד התחייה, שאז העולם יחזור למצב של קודם החטא.
שכר מצווה הבעיה למעלה עיקר היא כוונה כל השכר?
בדיוק, כן.
מה הכוונה?
שואל שאלה יפה, זה אומר, אז למה שכר מצווה הבעיה למעלה עיקר? הרי אם אנחנו מקבלים נתתי גשמיכם בעיתם, אין ספק שיש השלכה בין המעשים שלנו היום לגשם שאנחנו, אפשר להגיד שלאו דווקא. אני תמיד אומר, אני אומר הערת אגב, אני מכיר בחור שעובד ברשות המים וכל פעם אומר לי, כבר כמה שנים אומר לי כל מיני בשורות מאוד מדאיגות. אני אומר לו, באמת אנחנו חייבים להתפלל יותר, אבל תדע לך שלא ייטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזור. הוא לא ייתן לעם ישראל פה לחיות על מי התפלה. זה ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים. זה לא יכול להיות. הדבר הזה, אני אומר, יש גם את המרכיב של הביטחון, שבאמת הוא לא יניח אותנו, אבל ודאי שהוא קושר את זה יחד בזכות תפילותיהם של ישראל, שמתפללים על הגשם. אז יש כאן ודאי, הוא שואל הרי, שכר העולם הזה הוא ודאי ניכר, מה שקשור לענייני החיצוניות, ודאי ניכר בעולם הזה, אז למה רבי יעקב אומר בקידושין, שכר מצווה בעל מלאכה? שאלה מאוד יפה. אז הגאון מווילנה אומר חידוש עצום, שם בביורי, איפה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בביורי אגדות, באחד המקומות, בבבקמה. בבבקמה פרק הכונס, הגרם מבין שרבי יעקב חולק על התנה של מסכת פאה, והוא אומר שאנחנו קיים אלן דלוקר רבי יעקב, מזה שהמשנה אומרת אוכל פירותיהם בעולם הזה, אז באמת קיים אלן דלוקר רבי יעקב בעניין הזה. הוא אומר שזה מחלוקת באמת, הוא מבין כמו שאתה מבין. אם היינו מייזים להציע הצעה שנייה, אז אפשר היה להגיד, כמו שאתה אומר, שזו סוגיה אחרת. רבי יעקב בא להגיד לאפוקה סוגיה אחרת. אנשים מבינים, אולי עשתי תנג על השם, אולי זה בעולם הזה שאני דבק ואני אוהב ואני נחשף. הוא אומר, אל תתבלבל. זה דבר יקר מאוד, קיימת מצוות אהבת השם, אבל זה לא זה. מרב תופחה אשר צפנת לראיך. אם אנשים יתבלבלו ויגידו, כמו שיש כזה שיח, אנשים אומרים, מה עושים בעולם הבא? יושבים עם סטנדר, עם שס וילנה וכוס תי חם. יש אנשים שככה מדמיינים את העולם הבא. חבר'ה, לא לשקר. מה? יש כאלו עם סיגרים, כן. אסור להגיד את זה רבותיי, זה חירוף וגידוף. אסור להגיד דברים כאלה. לייחס לקדוש ברוך הוא הטוב האמיתי. כל דבר, גם אם אדם מתענג בשעה שהוא עובד את השם. זה עונג של עולם עבודה ולא יחסי, וזה לא עונג מוחלט של עולם השכר. אתה יכול להגיד, תאמור הוא כי טוב השם. אתה יכול להגיד, אגרה ב... אומר את זה גם באמרי נועם במסכת ברכות, הוא אומר את זה על הגמרא שאומרת טוב, אומרת הגמרא יותר מה שנאמר בנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שואל הגרא, איך יכול להיות דבר כזה? האם ייתכן שהאדם שיש לו סיפוק שהוא מוביל מהשדה ומנקש הסבים יהיה יותר נעלה מירא שמיים, שזו אחת הדרגות הכי גבוהות? הוא אומר לא, גדול הנהנה מיגיע, הנאמר ב, מי שנהנה מיגיע כפיו בעבודת אלוקים, היינו שהוא הגיע לדרגה לעובד מהאהבה, יותר ממי שעובד מהירה, אפילו עירת הרוממות. אז הוא אומר, על דרך עולמך תראה בחייך. הגמרא בדף י' ז' בברכות אומרת שהיו מברכים אחד את ראהו, עולמך תראה בחייך. מה זה? תטעם משהו. אדם מסוגל ברגע של דבקות לטעום משהו מטעמו רוח כי טוב השם, שיש לו איזושהי אחיזה שהוא מרגיש שזה שייך אל עצם הדבקות. אבל זה רגע נורא נורא מסוים, רגע נורא קטן, ואי אפשר במערכת העבודה לצפות ליותר מכמה רגעים, בתנאים מאוד מסוימים. אבל זה לא, זה מה שרבי יעקב בא להגיד. אדם יבוא להגיד, זה התכלית. למה אנחנו עובדים כדי להגיע לרגע כזה? לא. אתה תבין, גם ברגעים הכי קשים אתה כעת בונה את אס תתנהג על השם בתנאי השכר האמיתי. אל תבלבל את התמונה. מי שיגיד לכם שאס תתנהג על השם הכוונה היא בעולם הזה, תגידו לו, זה לא נכון. חס ושלום לומר דבר כזה. את זה רבי יעקב בא להגיד. אבל לגבי השכר של המצוות שהתורה דיברה בעולם הזה, הוא בכלל לא נגע בסוגיה הזאת. הוא בכלל, כך אפשר להגיד בדרך שנייה.
יכול לקבל כדבר שמשלים את כל המערכת, כי בסך הכל כל המערכת בנויה על איזושהי הקבלה בין העולם הזה לעולם הבא. כן? אדם, אדם, עולם, בית המקדש, למעלה, למעלה. אז גם היחס בין העבודה לשכר, יש איזה מין טעימה כזאת בעולם הזה.
נכון.
אבל איך זה, איך זה שלמות, רב אמר שצריך שיש שלמות מוחלטת. שהשכר הוא שמות מוחלטת.
נכון.
בעולם הזה זה גם...
בגלל שאתה אדם, כמו שאתה מבין, שאם אדם היה מגיע לנבואה, אז הדבקות של הנבואה היא הייתה ודאי טעימה מעולם השכר, בדרגת העולם הזה. אז ככה יהודי שמשיג רגע של אהבת השם, לפי ערכו הוא משיג את אותה ישקן עם נשיקות פיו.
אני מדבר על הגשמים, על הדברים הפיזיים.
הגשמים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעולמו יושלם. הוא רוצה שאדם יהיה בריא בגופו ונשמתו. ואלמלא הגזרה, אז היינו חיים בבריאות לנצח. כל מיעוט שיש בעולם הזה, זה מיעוט שמגיע רק מסיבת ההסתר פנים שנולד מסיבת החית. וזה תוך כדי ההסתר, הדברים הולכים ונתקנים לקראת התחייה, שכולם יציצו מאיר כעשב הארץ. שכל העולם יעמוד על עומדו שלם. אז כל השפעה בחיצוניות היא השפעה כחלק מעצם התוכנית. שום דבר פה לא נעשה כבקשיש צדדי, רק כדי שיהיה לך בכיס ותרגיש רגוע ותוכל ללכת לבית המדרש ללמוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יעמוד בשלמות כמו בזמן שלמה המלך, אוכלים, שותים ושמחים, ואיש תחת גפנו ותחת עינתו, והכסף והזהב מצויים כאפר, ככה נראה העולם בתיקונו. אין, כל מיעוט זה חיסרון במילוי התוכנית. לא לקבל שום דבר, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. מה? טוב, דיברנו מקודם שהרמב״ם, הרמב״ם הבין את הדברים עד מקום מסוים, וחכמי האמת בנו על זה את הקומה היותר פנימית.
לגבי התקופה של שלמה המלך.
מה זה?
לגבי התקופה של שלמה המלך, אז איזושהי דמות
זה הכי קרוב, הכי קרוב לימות המשיח. שלמה המלך אפשר להגיד, ודאי, הרי אתה לא יכול לראות את זמן שלמה כזמן האידיאלי ביותר, אחרת העולם כבר היה מגיע לעולם הבא. למה העולם לא הגיע לעולם הבא? כי בתוך קודש הקודשים היו לוחות שניים ולא לוחות ראשונים. אם לוחות שניים תדע לך, העולם הבא לא יגיע. רק מתי שלוחות ראשונים יתוקנו משבירתם.
אז איך אנחנו מגדירים את נקודת הזמן, לפי הרמב״ם,
דוגמה,
שהעולם הוא בעצם
איזשהו
משהו
מצוי? הרמב״ם לא נכנס לסוגיה הזאת. בפירוש, לא היה לו כלים, הוא בפירוש לא נכנס לתוכנית של 6,000 שנה. הוא כותב במורה שהוא לא יכול להתייחס למאמר הזה כפשוטו, בגלל שאין לו כלים. לפי התפיסה שלו, כל תוכנית העולם לזמן אין לה בכלל משמעות. איך הרמב״ם פירשת ביומו ישם אחד ושמו אחד? איך הוא פירש את הצורך של תחיית המתים? בשביל מה צריך בכלל להחיות המתים אם אחר כך חוזרים לאפרם? זה הכל ברמב״ם הדברים סתומים, אבל זה מראה את גודלו של הרמב״ם, כמה הוא היה נאמן לתורת משה, אפילו שלא, הוא לא היה לו שום, החכם הגדול לא יכול היה לפרש את המבנה, והוא אמר, אני לא זז ממה שאני חייב להאמין, והוא הופך את זה. תארו לכם איזה עוצמת אמון יש לרמב״ם. לבנות ביוד ג' עיקרים שהוא לא יודע לפרש אותם. אז אולי זה לא עיקר. לא, הרמב"ם אומר, אני מזהה שזה עיקר הכי גדול, ואין לי כלים לפרש, ואני כותב את זה ביהודגים אל עיקרים. זה רק המתים, ביית המשיח, עם כל הרמב"ם, ביית המשיח? בני שטח, בסדר. אבל הוא אומר, לא, בחז"ל אני מזהה שהם שמו את זה בלב הסוגיות, בלי שאני מסוגל לפרש. זה גדלות ואמיתי. אדם, אדם שהיה ענב אמיתי, שבאמת ביטל את דעתו בפני חכמי ישראל, הוא לא שם את עצמו בכלל. הוא אומר, ההבנה שלי לא רלוונטית. קראתי השבוע שמישהו אמר בפני הגרא, כאילו יש לי ביקורת מסוימת, חל תלמידים, חכמי האמת מול הרמב״ם בסוגיות האלה, אז הוא אמר, מי יתנני שאני אזכה להיות במחיצתו לעולם הבא? הוא דיבר עוד דברים מופלגים אפילו על אחרונים יותר מאוחרים, שהגיעו בכוחות עד איפה שידם הייתה מגעת. הוא אומר, הם סללו את הדרך, זה בכלל לא זה, אבל זה לא חלילה על חשבון משהו בגדלות האישית שלהם. אנחנו רק זכינו, בגלל שהתקרבנו יותר לגאולה, שהקדוש ברוך הוא ירד פניו אלינו, לפתח בפנינו את התוכנית שלו יותר. קצת להוסיף משהו? הרמב״ם הבין את הדברים עד גבול מסוים. וכמו שאמרנו, באמת היה חסר לו, תחדש לו שהעולם הזה הוא נצחי, תחיית המתים זו תוכנית נצחית, ימות המשיח זה חלק מתוכנית נצחית. כל המערכת שהתורה מדברת, שום דבר הוא לא אמצעי במקרה, אלא הכל בעצם. את השלמות הזאת רק העולם הפנימי של התורה יכול לברר.
מה זה הכבלה הזאת שהרב אמר, עולם הנשמות במקביל עולם העבודה? לפי
הרמב״ם, כן.
נמשיך, הם שם ואלף פה.
כן, הרמב״ם אומר, מתנצל ואומר, למה קוראים לעולם הבא עולם הבא? אומר, לא עולם שיבוא, הרי גם עכשיו יש את העולם הבא, אלא הוא מסביר, הוא דוחק לאדיה, הוא מתנצל על המושג הזה, מה זה עולם הבא. בדברים אחרים, בדברים לגבי כישוף, לגבי דברים ש... אז הוא כך כתוב בביור הגרא ביורה דעה, והכוונה שלו ביחס למה שהרמב״ם סבר שכל כוחות הכישוף הם לא אמיתיים אלא הם אחיזת עיניים. אז הוא אומר שבנקודה הזאת, מה? על זה הוא מדבר. מה שדיברנו סוגיות אחרות, זה לא קשור לפילוסופיה היוונית, זה לא קשור למחקרים של אריסטו, זה קשור להגדרה בתורת משה והעיקרים הכי חשובים. זה בכלל לא קשור בכלל להשפעה סביבתית. הנה שם אתה רואה שיש לזה השלכה הלכתית. פה יש לזה ההלכה הכי חשובה. איך להבין את גדרי האמונה שלנו? זה הלכתי. הלכה זה לא רק מה שנקבע בארבע חלקי שולחן ערוך. דרך השם זה ספר ההלכה. פסילת ישרים זה ספר ההלכה. הלכות אהבה, הלכות תירה, הלכות שלמות הלב, הלכות והלכת בדרכיו, הלכות אמונה, הלכות ביטחון, הלכות תקווה. כל ההלכות שיש ליהודי, שזה הדבר הכי מרכזי בחיים, לומדים את זה רק כאן.
מה המשמעות? יש לה הבדל בין שתי הגישות האלה. זאת אומרת, יש שתי פירושים איך בנוי העסק הזה של שכר על המצוות. בין כל כזו הוא מנהל.
קודם כל,
נכון,
זה מהפכה גדולה. אני חושב שזה אמור לשנות את האדם מן הקצה לקצה. איך הקדמונים, אותם קדמונים שלא השיגו את זה, איך הם היו כאילו עבדי השם דבקים? הקדוש ברוך הוא נתן להם לפי הכלים שלהם כלים אחרים. אבל אני חושב שאם נתבונה נראה, שניקח דוגמה אחת, השלכה אחת שהיא אחת ממני רבות, הרבה השלכות, היחס אל ארץ ישראל. כשהיחס אל ארץ ישראל הוא יחס של איזושהי מצווה, במקרה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לי עוד מצווה שתקיימו, כמה מצוות שתלויות בארץ בגבולות מסוימים כאלו וכאלו, אדם לעולם לא יוכל להגיע להבין מה זה רב אבא מנשה כיפה דאקו. את המציצית היא גם מצווה, אני לא מנשק אותה, על כל פנים לפי הגרא. הגרא טען, אפשר להגיד דברים, עם ישראל נהג, עם ישראל עם קדוש, אבל הוא אמר רעיון, הוא אמר, מנשקים דבר שיש בו את שם השם. סתם ספרים, תפילין, מזוזות, זה כתיבת שם השם המפורש על ספר עם קדושת זה תשמישי קדושה ולא תשמישי מצווה. מצווה הרי מעיקר הדין, אני יכול לקחת את הלולב שלי, את הסכך, להשליך אותם לפח. אלא מה? שלא היו מצוות בזויות עליו. אז היחס שלנו, אנחנו משתדלים לשים, לעטוף את זה ובכבוד. אבל מעיקר הדין, מצווה, אין לה קדושה עצמית. היא רק חפץ שבשעה שנצטוויתי, קיימתי באמצעותו את דבר השם. אבל איפה שיש כתיבת שם הגדול, זה נקרא תשמישי קדושה, לא מצווה. למה קדושה? כי קדושתו התברך חלה על, על, על האור בהמה. ולכן זה חייב בגניזה. למה חייב בגניזה? כי לעולם הקדושה הזאת לא תסור ממנו. כי קדושה אלוקית לא סרם, אלא אם כן זה יתבלה ויאבד. אבל כל עוד שזה אפילו בלעים, חייב בגניזה באדמה. כמו שארון הברית נגנז. כי כל דבר שהוא בעצם מייצג את קדושתו יתברך, זה חייב גניזה. עכשיו, ארץ ישראל רב אבא מנשה קיפה דאקו. מה הקשר? יש איזשהו מצווה, כמו תפילין, כמו זה, לא תפילין, סליחה, כמו ציצית או לולב, שאתה מקיים כמה מצוות, תורלה וכן הלאה, ותרומות, מעשרות, מצוות התלויות בארץ, מקיים אותם בארץ. אז למה מנשה קיפה דאקו? מאיפה החביבות הגדולה הזאת לארץ? ואפשר להעביר אין ספור מאמרי חז"ל שמגדילים לאין שיעור את החיבה לארץ. זה מגיע מפני שאדם מבין שארץ ישראל זה נחלת הנצח. כאן הקדוש ברוך הוא נגלה מאז אדם הראשון, וכאן הוא עתיד להתגלות, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. מי שמבין שהאדמה שאנחנו דורכים עליה כאן בירושלים, כאן היה וכאן יהיה לנצח, ההופעה שלו, והיא לא תזוז מי בחר השם בציון ניבה למושב לו, אז היחס אל הארץ זה מקום של דבקות בעצם, ולא אמצעי במקרה. ואני חושב שאין לנו רשות, אחרי שהקדוש ברוך הוא חזר ונגלה עלינו והראה לנו את, 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 את שלמות הנהגתו, לאחוז בדעות כאלו אפילו כדעת, אפילו כדעה נוספת. תרשו לי להגיד את דעתי האישית ועל אחריותי, לא שמעתי מאף חכם בישראל שאומר את זה, אבל תרשו לי להגיד בתור הצעה על כל פנים. לעניות דעתי אני חושב שזה מה שגורם שאנשים לא באמת מבינים את, את, את התוכנית האלוקית. אם אתם רואים אנשים שלא מייקרים את ארץ ישראל, תדעו לכם שחסר להם את הקומה הזאת.
אבל הרב עבר לדבר על מצוות.
מה?
הרב עבר לדבר על מצוות, צריך להסתכל על מצוות. מצוות ארץ ישראל, שתי מבטים.
כן.
שאלנו על השכר.
אז זה משליך על העבודה.
כן.
זה מה שהתכוונתי להגיד. כן. תפיסת השכר חייבת להשליך על עולם העבודה. זה לא שאלה, זה לא ויכוח תיאורטי מה יהיה אחר כך. זה שאלה איך אתה מתייחס היום למערכת האלוקית. היחס שלי היום משנה אותי מן הקצה לקצה. הבאתי כדוגמה אחת את ארץ ישראל מתוך תפיסת הנצח. אם ארץ ישראל זה סתם פעולה זמנית שעוד מעט היא חדלה, אז אדם אומר, בסדר, אני אתייחס לזה מקסימום כמו לולב, אבל לא יותר. הלוואי שנזכה להתייחס לזה כך, אבל מה לעשות שזה הרבה יותר? ארץ ישראל היא מילה נרדפת לנחלת העולם הבא. כל ישראל שלם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. זה פשט פשוט, ככה יורשים את הארץ. מי שגר בארץ הוא נמצא בגבולות הנצח. מי שנוסע לניו יורק יוצא מגבולות הנצח. אז אם הוא גורש, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם מסכן, והוא חייב לנסוע לשם איזשהו תרדה ולחזור, נו מסכן, הוא עושה את זה עם הנחה גדולה. אבל מעבר לכך, הרי זה פשוט אבסורד שאין כמו בעולם. אדם שיודע שתכלית העולם להגיע אל מצב הנצח, והוא בורח מלפני השם, הרי ארץ ישראל גדרה לפני השם. אתם מבינים את כמה התפיסה הזאת אמורה לשנות את כל סדרי החיים? זה לא רק לארץ ישראל, ככה היחס שלנו לגוף שלנו. מי שרואה בגוף שלו בריאה, יצירה, שהיא רק משמשת במקרה, הוא לא ייתן לו את הקדושה האמיתית. גוף קדוש זה רק גוף שהוא נרתיק לספר תורה לנצח. זה נקרא עם קדוש.
בריאות של הגוף המסורן?
כל המציאות, כל החיים אמיתיים. אין לנו שום זלזול בשום פרט במערכת החיים שלנו.
אבל מי אמר שהגוף מצד עצמו,
העצמיות
שלו היא
קדושה? מה לעשות שהקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת מועד קטן אומרת שאם אדם שלם מסתלק מן העולם, אז קוראים שתי קריאות, אחד על הגביל, כמו ספר תורה. ספר תורה קוראים קריאה אחת על הגביל ואחד על הכתב. תלמיד חכם אומר את הגמרא, זה כמו ספר תורה שנשרף. מה הגמרא מתכוונת? יש כאן גביל ויש כאן כתיבה. נשמה, סילוק, הפירוד בין הנשמה לגוף, זה קריאה ספר תורה שנשרף.
נכון, כי עם הנשמה, הגוף בעצם אפשר להשתמש איתו, אבל הוא בפני עצמו, כל המערכות שלו, לא פשוט בפני עצמו.
אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהם יתקדשו להיות כנתפלים לאידיאל הגדול של השראת הנשמה בו.
אנחנו נשתמש עם הנשמה, כן. אבל הם בפני עצמם, המערכת של העיכול היא לא קדושה בפני עצמם.
מה עושים לגוף של יהודי? גונזים אותו עד התחייה. אתה מבין כבר מה זה קבורה? גניזה.
כי הוא משמש את הנשמה, אבל המערכת שלו, המערכת העיכול שלו, היא לא קדושה בפני עצמה. היא לא קדושה, היא משמשת למשהו, אבל...
אם היא חלק בלתי נפרד מתוכנית אדירה כזאת, היא מקודשת. מה זה נקרא קדוש? מיוחד. אם באמת הוא מצליח להיפרד ולהעמיד את הגוף שלו כיווני, אז הוא הולך ונוטה מן הקדושה. והתקדישתם ואיתם קדושים, זו ההבנה שכל המערכת פונה למטרה אחת.
בכלל הזאת של תפיסת העולם, תפיסת העולם הבא, שבעצם העולם הזה לא נצחי. זאת אומרת, אין דרך אחרת להסביר את ישראל,
לא כל דבר חייבים להסביר.
אבל
הרמב״ם
הרבה
פעמים,
לפי השיטה
של הרמב״ם,
רוב הדברים סתומים.
נכון, הרעיון סתום. הרמב״ם מספיק דבק בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שכל מצווה מדביקה אותו אל הנצחיות האלוקית. אנחנו מדברים על המערכות העוטפות, המערכות החיצוניות, ששם הדברים באים בעיקר לידי ביטוי. תסתכלו בהקדמת הרמח"ל לחוקר ומקובל, הוא כותב שם במאמר, יתרה היא דרך הקבלה על דרך הפשט. שם הוא אומר במאמר הזה, הוא מסביר את סוד הקדושה, שבאמת אי אפשר להגיע אל תכליתו בלי הבנה הפנימית הזו.
הרב מתכוון גם שנגיד הרמב"ם מעריך, כמו שמופיע גם בשולחן ערוך, שאדם ישן כדי שיהיה לו כוח ללמוד, אדם אוכל כדי שהגוף יהיה בריא, וזה מבנה כאילו חיצוני, זה עוד לא מהלך,
נכון.
ולעומתו מה יהיה המהלך השני?
שעצם הדברים חוזרים להיות מקודשים. לא כאמצעי תומך באלמה במקרה, אלא שברגע שהגוף נעמד במקומו, אז הוא הפך להיות, זה מה שהרמח"ל רומז במסילת ישרים, שעצם המעשים מתקדשים, אנחנו אומר, כעילוי גדול לבריות כולם ביותה משמשי. לא אתה לא התקלקלת כי, לא, כי אכלת לתכלית בית המדרש, אלא האכילה והשתייה הפכה להיות מזבח, הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהמקדש. כמו שלא יעלה על הדעת שהמזבח הוא חלק, לא חלק נפרד, אכילת מזבח מקודש הקודשים, ככה אכילת האדם היא אכילת מזבח. הנותן, אומרת הגמרא, יין לתלמידי חכמים, הרי זה מנסח יין על גבי המזבח. מה לתלמיד חכם? אדם שחייב מקודשים אל התכלית. זה גדר תלמיד חכם בחז"ל. לא, אבל זה שמיים וארץ. הבחנה דקה, אבל לגמרי לגמרי שונה. לא מובן מספיק. כדאי לראות את המאמר, המח"ל מסביר את זה שם במאמר הזה, נפלא ביותר. יש לו עוד מאמר שהוא מדבר על זה בספר, אם תראו, ספר הספרים הירוקים. המאמר הזה נמצא בספר שערי רמח"ל, המאמר הזה נמצא בערך עמוד למד, כפתת למד, למד א', תחפשו שם את ה... את הניבור המתחיל, יתרה היא דרך הקבלה מדרך הפשט, שם הוא מסביר. ובהמשך הספר יש מאמר שנקרא, שרב חיים פרילנדר מצא בכתב יד של הרמח"ל, הוא נתן כותרת, זה לא כותרת של הרמח"ל, מה מלמד אותנו חוכמת האמת. אז בכותרת הזאת שמאמר שלם על עניין הקדושה, שהוא מסביר, שמסביר את הרעיון הזה. מה התורה עושה כזה עסק מפרשת חיי שרה? כזה עסק גדול, לראשונה, הרי עם ישראל זה עם היחיד הראשון שעסק בקבורה. ואיזה עסק מקבורה? כמה כסף לשלם על המערת קבורה? ואיזו השקעה? ואיזה, מה קרה? מה זה משנה? מה? מה זה? ברמז. לא כתוב במקרא מפורש שערכו קבורה ובכבוד כזה גדול ויבוא אברהם מה לבכות לשרה ולספוד לספוד לשרה ולבכותה ומה קרה? אברהם אבינו מרגע הבחירה האלוקית הוא מבין שעכשיו הגוף של שרה זה בעצם כמו שאמרנו חלק בלתי נפרד מהתכלית, אין לזה שום מקום של ביטול, זה חייב להמתין. האבות, אדם הראשון ושלושת האבות שהם גלגולי אדם הראשון ממתינים במערת המכפלה עד שהאנושות תתוקן. העולם גנוז עד תיקונו.
לפ השביעי שהעולם יחרב, זה בעצם הקבור, זה מקביל לקבור, אה?
אז זה כבר שלב בתיקון, הרי החורבן של שחזר נורמה לחרב זה אחרי התחיית המתים, אז איך יכול להיות שהכל יחרב? זה חורבן, זה עוד הבחנה בכילוי הרע, אבל זה לא קשור למציאות המתוקנת.
חורבן הכללי.
תנאי העבודה שתלויים בכוחות הרע.
אז מה, אני סתם אולי לא קשור, אבל מה היה בדור המבול לדוגמה, ששם העולם בעצם, זאת אומרת, הוא לא בדיוק חרב, אבל כאילו כל האנושות וכל הדברים האלה פשוט יהיו מחדש, אז מבחינת התהליכיות הזאת, אז מדור המבול והלאה מתחילה התהליכיות הנצחית, או שזה גם היה משהו נצחי?
התחיל, אז הרמח"ל בדיר במרום מסביר שעד נוח, בעצם עד אברהם אבינו היה כל הזמן ניסיונות, לנסות לתקן את השברים של חטא אדם הראשון, אבל מהרגע שנוח כשל, אז התחיל תוכנית אברהם, התחילה ההכנה כבר לתוכנית הבאה, שהיא נקראת כבר אברהם, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. כל התוכנית הראשונה התבטלה ומתחיל סדר חדש, נסגר השער הראשון ונפתח שער חדש. היום יבוא אדם ויגיד, אני עובד את השם מכוח מסורת שיש לי מנוח, אז תגידו לו, אתה לא מכיר מי זה השם, כי אין כזה שם בעולם, אין אלוקי נוח, יש רק אלוקי אברהם.
מה המסורת של נוח בעצם?
יכול להיות שאלו מסורת, יכול להיות שהוא העביר איזה סוד ששאל מצוד בני נוח, אין דבר כזה, אין כזו פנייה אלוקית. סיפרתי לכם, יש לי בניו יורק קהילה של בני נוח, אז יהודי אחד יקר בירושלים ניסח להם סידור שאיך הם התפללו להשם. הייתי רוצה שהוא היה בא לדון קודם אם יכולים בכלל להתפלל, אבל על כל פנים הוא ניסח להם סידור ואמר, שמע האדם השם אלוקים השם אחד. רבותיי, אז מישהו אמר לו אולי לנסח השם אלוקי ישראל השם אחד, אמר את זה הם לא יסכימו להגיד, אז אני אמרתי אם כן הם לא בני נוח, אין להם שום חלק לעולם הבא. אם הם לא באים בתורת לבושים לנשמות ישראל, כנתפלים לישראל, אין כזה גילוי אלוקי בעולם, אין שם כזה. זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור. אין לי שום שם, לא אלוקי אדם, לא אלוקי נוח, לא אלוקי נחור. כל השמות האלה הם שמות שעברו מן העולם. יש רק התגלות אחת. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי... זה שמי לעולם וזה זכי. אין שום. אם אתם לא רוצים להכיר בזה, אתם אולי לא חייבים מיטה, כי אתם אולי לא עובדים עבודה זרה, אבל אין לכם שום חלק לעולם. מפורש ברמב״ם, המקור של הרמב״ם זה במשנת רבי אליעזר ברבי יוסי, זה ברייתא נפלאה שרואים שהרמב״ם הלכות מלכים העתיק מילה במילה משם. אומר שם ברייתא שאם הגויים לא מקיימים את המצוות מכוח שקיבלו את זה מפי הגבורה, היינו באר סיני, אין להם חלק לעולם הבא, הם יקבלו שכר, הוא אומר, בעולם הזה. בעולם הבא הם לא יכולים להיות, הם לא קשורים למערכת שנקראת גר תושב וקיום שם מצוד בני נוח, להיות בני העולם הבא.
המעשים הם כמו שהשכר מקבל ערך זהה בעולם הבא, או שאתה בעצם בונה את העולם הבא?
כן,
אנחנו בונים את העולם הבא.
כל יהודי בונה עוד שלב, וכמו שהרמח"ל אומר, כל הגניזה, הגניזה תצא מן הכוח אל הפועל ברגע אחד של התחייה. זה אור עצום שהעולם לא יכול להכיל אותו היום. כמה שלמויות בני אדם קנו בגופם שנגנז, ועם כל שלמויותם בפנימיות וחיצוניות, הכל נגנז עד הבקיעה. אני חושב שזה להיוולד מחדש. אני חושב שזה ממש...
מה זה זה? כי דיברנו כמה דברים.
הכל, הכל סעיפים של רעיון אחד, שהכל בעולם שלנו בעצם. מהרגע שמבינים את זה, אז כל... יש לנו אתגר גדול לסגור פינות, אבל זה הכל... הכל...
יש רמז לזה בדברי הרמב"ם, בהקדמות הרמב"ם.
כן.
אני מבין שהחכמים הגדולים השתפקו בזה שהם ידעו להם... משמעות וערך לכל דבר בעולם. הם השתפקו בזה שהוא מביא כמו דוד המלך שהיה לו במערה עם הכביש, שהוא משתבח בזה שהוא ידע לתת אפילו ערך לדבר הקטן, הפחות, ואז הוא נותן שם ערך לעמי הארץ, נותן ערך לכל מיני דברים.
הרי איך ייתכן שחכם לא ירגיש את הקווים האלה? חז"ל זה קווים כל כך ברורים בכל כך הרבה מקומות שחז"ל מדגישים את זה, קשה להתעלם מזה. אבל לסגור את הפינות צריכים באמת לקבל נתונים. זה באמת נתון שהקדוש ברוך הוא העלים מעם ישראל. זה הסתר פנים, זה לא מקרי, זה לא חוסר חוכמת הרמב״ם, לא. זה דברים שהקדוש ברוך הוא בכוונה העלים.
למה אתם מעשים פה בעולם? זה לא רק הכנה לעולם הבא, זה גם עכשיו, אם זה בעצם, זה לא, כאילו, בעצם ורק כבנייה לעולם הבא, זה שני דברים, זה דבר והיפוכו, אם זה בעצם, אז כבר עכשיו בעצם.
נכון, נכון. אבל בעצם הפנימי שלך לא יכול להופיע כעת, כי העולם לא יכול לעמוד בכזה מסה, בכזו מסה של אור.
אז יש אור לפי העולם הזה? לפי העולם
לא, הרמח"ל אומר הוא גנוז.
ועכשיו לא מקבלים על זה כלום?
לא.
מה?
שכר מצווה, זה אם תקבלו את ה... אני אומר ודאי שגם לפי הגר"א שהוויכוח שלהם זה לגבי היחס של מצווה, של שכר בעולם הזה, אבל לכולי עלמא יסכימו ודאי לאמירה של רבי יעקב שוודאי שכר פנימיות המצוות ודאי דהי על מלאכה. בחיצוניות יכול להיות שיש לזה ביטוי, כן? מה זה? אז אמרנו, מקודם הזכרנו שהגר"א מבין בביאורי אגדות שרבי יעקב חולק על המשנה במסכת פאה, וקיים אלן כמסכת פאה.
אבל גם המשנה לא אומרת שיש
בו עולם הזה כרם. או, יפה מאוד, הוא חיזק את זה, יפה, יש כוח גדול. הוא אומר, אני אמרתי זה מסברה, אבל הוא אומר, הרי הפלוקטה, בר פלוקטה של רבי יעקב לפי הגר"א, זה המשנה במסכת פאה, והיא עצמה אומרת והקרן קיימת לעולם הבא. היא לא אומרת שהקרן מתגלה בעולם הזה. אז המשנה, אז אמרנו, בעולם הבא אין פלוקטה. אם יש מחלוקת זה לגבי השכר של העולם הזה.
זה לא לפי התפיסה שמה שדיברנו על הרמב"ם, זאת אומרת, אז מה העניינו של העולם הזה, של העולם הבא? הרי העולם הזה זה אלמא דשיקא. זה מה זה אומר?
ואני אומר, זה אלמא דקושטא. אלמא דקושטא שנאחז בו השקר. אבל זה עולם אמת.
שאומרים שתמיד החכמים ישבו את רותם בראשיהם ויגידו זה,
זה האלף השביעי. האלף דרגה שגנוזה לך עד הזמן שהעולם יתוקן ותוכל לקבל את הדרגה שקנית היום.
אבל זאת אומרת, אבל המציאות הזו שהקדוש ברוך הוא נמצא ביחד עם צדיקים, שנמצא ביחד, זה לא ביחד,
זאת אומרת... דבקות, שהוא דבק בנו.
אבל איזה, זה פה בעולם הזה, בעולם הזה,
כן, בארץ ישראל. כן. לא, לא, היום לא.
לא היום, אבל...
מימות המשיח והלאה, העולם יתחיל להתרומם מרוח הקודש, נבואה בכל דרגותיה, עד שבסוף נעבור בגופנו ונשמתנו למציאות הדרגה שנקראת אלף השביעי. וגם שם זה לא יפסק, יש אלף השמינית שהיא עד אין קץ. אז הר הבית, אנחנו מקבלים את חיבת הקודש כי זה מקום התגלות נצחית. אנחנו מבינים שבית המקדש קדם לעולם, האור האלוקי שפנה אל עולם הגבול במקום שהוא רצה להופיע, זו מציאות עצמית בעצם, זה לא איזשהו מקום מסוים שבחרנו כדי לאסוף את כולם לבית כנסת ולהתפלל בציבור. מדובר פה ב עצם ההופעה האלוקית שקדמה אפילו למציאות, שכאן זה המקום שהוא בחר ופה הוא שוכן לנצח. ודרך ורק דרך פה אנחנו מסוגלים להשיג כל שלמות, דרך העשר הקדושות שמופיעות כאן במקום הזה. ועל דרך זה אפשר למצוא עוד הרבה 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 הבנות עמוקות. כן.
אם מישהו סבר שעדן או גן עדן זה גם ממקום פיזי בעצם, זה אמור להיות...
למה אתה קורא פיזי? אדם הראשון שעבד לפני החטא, זה היה פיזי?
מה זה?
לפני אדם הראשון קודם החטא, זה היה פיזי גן עדן?
אמרנו שזה שתי תפיסות.
לא.
לא,
אני שואל שאלה.
מה?
אדם הראשון לפני שהוא חטא, ויניחהו בגן עדן. גן עדן הייתה מציאות פיזית? תגדיר לי.
היה לו גוף אבל.
כן. היה לו גוף.
איזה גוף.
שאלה חדשה. לך אני שואל, תגדיר לי מה אתה קורא פיזי. פיזי יש לזה הרבה הרבה הגדרות. אם תגדיר פיזי...
זה מקום מוחשי שאפשר
לגדול. מוחשי, תגדיר לי מה זה מוחשי. אני אגיד לך הגדרה אחת, גבולי. גבולי, זו ההגדרה הפילוסופית. זה לא היה... הוא לא התמזג עם האלוהות, אלא הוא היה בעל גבול וישאר לנצח בעל גבול. אין יחס בין הבלתי גבול לגבול, כמו שדיברנו, ותמיד נשאר בעלי גבול. עכשיו, בכללי הגבול יש דרגה שנקראת גן עדן מקדם, ויש דרגה שנקראת עולם העבודה שאחר החטא, ויש דרגה של ימות המשיח, ויש דרגה של אלף השביעי, שמינית, שיהי, עשירי ואין קץ.
מה המקום של הנחלה? יש נחלה שכמו שהרב דיבר על ארץ ישראל, שזה
כן, תמיד תישאר נחלת הגבולות שהובטחו בברית בין הבתרים, תמיד תישאר גוף הנשמה, תמיד תישאר ירושלים וארץ וכל. איך זה יבוא לידי ביטוי? בדרגה הזקה יותר. עין לא ראתה.
הנשמות שקרה עכשיו הן בעולם שהוא בלתי גבול.
לא, נשמה וגבול, נשמה היא גבולית, היא לא יכולה להיות בעולם בלתי גבולי. ודאי, עולם הנשמות זה עולם. עצם המושג עולם חייב להיות ערך גבולי.
אז לעולם האדם יהיה גבולי.
נכון, יפה מאוד, יפה מאוד, בדיוק.
עכשיו, לאט לאט בהתקדמות העולם לאלף השמיעי, לאלף
השמיעי. במערכת הגבול...
הגבולות מתרחבים, כמו
שאמרו. או מתרחבים להשגה, וגם הגוף, החיצוניות, הולכת ויותר מזדקחת ונטפלת יותר מהערת הפנימיות.
לעולם לא יהיה קשר בין הבלתי גבול.
נכון, נכון מאוד, בדיוק.
עולם הגבול מתחיל מעולם הבריאה?
כן. אז מאז מתחילים נפרדים.